כן, ודאי, ודאי. הדבקות השכלית החופשית. כן. אנחנו בפסקאות שעוסקות בדבקות. אז הרב הנזיר ליקט ממקומות שונים שבהם הרב מדבר על הדבקות, וזה אחד מהם. הדבקות השכלית החופשית. על פי הדמיון החיצוני הכוזב, ידמה לאדם שחופש הדעות והדבקות האלוהית הם דברים סותרים זה את זה. אבל בהיות האדם מתעלה למרומי הזיכוך של הדעות הטהורות, יבוא לידי בירור שרק בחופש דעות גמור יבוא לידי הדבקות האלוהית השכלית המזוקקה. ומתוך הדבקות החופשית הזאת תתרומם הכרתו עד שתעלה אימה את כל רצונו ועצמיות הווייתו, מידותיו ושיפותיו, והחשק והתענוג האלוהי יגלה עליו בעוזו, וביחתו תהיה ברכה וקללתו קללה ותפילתו תעשה פירות ותגזר עומר ויקם לך ועל דרכיך נגע אור. טוב, דברים כדורבנות, ברורים לחלוטין, חשובים אגב, באמת חשוב מאוד, כן, בגלל שהדמיון החיצוני מתנגד לנאמר כאן. פסקה ח'. מה? לא ברור? הסברתי. טוב, בסדר. יש מחשבה שאם אתה רוצה לזכות לדבקות אלוהית, או אם אתה במצב של דבקות אלוהית, דבקות באלוהים, אפשר לחבות את הדבר הזה? אני חושב שזה סתם מחמם. כן. אז אם אתה במצב של דבקות אלוהית, מה אתה רוצה? זה מקרר, כאל לא. בקיצור, המחשבה היא שאם אתה בדבקות אלוהית, אז זה מנוגד לרעיון של חופש הדעות. הרבה פעמים המחשבה הדתית אומרת, אסור לחשוב. אסור להעלות על הדעת כל מיני מחשבות. וגם מביאים כדי להוכיח את זה את דברי הרמב״ם, שמעולם לא התכוון לזה. יש פה ספר המדע. תודה. אז בספר המדע בהלכות עבודה זרה כותב כך הרמב״ם, בפרק ב' של הלכות עבודה זרה, הלכה ב', ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. היח עיקר עבודתה, ומה משפטיה ומעשיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים כלל. אל תלמד את הספרים של עבודה זרה. ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים, ובעניין זה נאמר ופן תדרוש אלוהם למור איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה יחי, ואף על פי שנת העובד, שדבר זה גורם לך להיפנות אחריה, לעשות כמו שהם עושים, שנאמר והעשה כן גם אני. אז אם אני לומד בצורה שטחית את הרמב״ם, כתוב שאסור ללמוד ספרים של עובדי עבודה זרה בדרך עבודתה וכדומה. וכל הלווים האלו בעניין אחד הם, והוא שלא ייפנה אחר עבודה זרה. וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לא כן. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא להעלותה ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב. מפני, עכשיו פה, עד עכשיו הבנתי מה הרמב״ם כותב. לא רק ספרי עבודה זרה, אלא גם ספרים של אהרון ברק, או כל ספר של מי שדעותיו, דעות המנוגדות לדעת התורה, אסור לקרוא. זה נקרא ספרים החיצוניים, הוא לא משתמש במיתוי הזה פה. בסדר? הנסיך הקטן, יש שם דברי כפירה? למשל, למשל כתוב שמה שהמלך, שזה בעצם אלוהים שמה, הוא עושה כאילו הוא גורם לשמש לשקוע, אבל שוקעת בעצמה. כן? זו חשיבה אתאיסטית, נכון? טוב. אז אסור לקרוא את הנסיך הקטן, נכון? גם אסור לקרוא את העיתון, נכון? כך כתוב. אבל הרמב״ם לא מסתפק בזה, והוא ממשיך. והשאלה היא למה הוא ממשיך. מה הוא כותב? ואם מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו. בשביל מה אתה ממשיך? אמרת את ההלכה, גמרנו. הרי אין דרכו של הרמב״ם בספר ההלכות להסביר את הנימוקים להלכות. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? עכשיו הרמב״ם אומר לנו שורה של דברי כפירה שאסור לחשוב. כן? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא שמה הוא, שמה אינו. כלומר, האם יש רק אל אחד או אין רק אל אחד? הוא מביא לנו עוד כמה דוגמאות. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה אינה. הנה, הרמב״ם מציע לי דברים שאסור לחשוב. ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. אולי התורה היא לא מן השמיים, ביקורת המקרא, נכון? אז הרמב״ם כאן עושה לנו שיעור גרוע. הוא עכשיו מביא לנו כל מיני מחשבות. אולי באמת אין אלוהים. אולי התורה היא לא מהשמיים. אולי כן. לא יודע. אין לי עמדה ברורה. למה אתה עושה לי את זה? טוב, בוא נראה. ואינו יודע המידות שידון בהן עד שידע האמת על בוריו. ונמצא יוצא לידי מינות על עניין זה יזירה התורה ונאמר בה. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה, אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. טוב, יש לי בעיה. הרמב״ם מתכתב עם חכמי מונפלייה, נכון? מה הוא אומר להם? הוא מגרת ארוכה, בעניין גזירת הכוכבים. הוא אומר, אין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. אז תחליט, אתה עובר על דברי עצמך. אתה אומר שאסור. שלא לדבר על זה שהוא קרא את כל ספרי הפילוסופים. גדולי הפילוסופים ודברי כפירתם. איך הוא עושה דבר כזה? זה אסור. מה?
הרמב"ם עושה הבחנה בין לקרוא את ולקרוא את.
אתה מדבר על הספרים החיצוניים, אתה נשארת תקוע שם. אבל אמרתי לך שהוא לא מדבר על הספרים החיצוניים עכשיו.
אולי הוא מדבר על זה ולא קורא לזה בשביל.
לא, הספרים החיצוניים זה משהו אחר. בן סירה זה ספר כפירה? לא. בסדר? אז למה אתה תקוע שם? אמרתי לך שלא. בסדר? עכשיו, אז מה הוא מתכוון הרמב״ם? הוא אומר, אני קראתי הכל. יותר מזה, בהלכות סנהדרין, כותב הרמב״ם, כדי להיות ראוי לשבת בסנהדרין, צריך לדעת את כל התורה כולה, וכל הבלי עבודה זרה, וכשפים, וכל הלשונות, וכל המדעים. אז אם כן אומר לך הרמב״ם, אתה רוצה להיות בסנהדרין? תעבור את העבירה. תעבור עבירה על מה שכתוב כאן, ואז תוכל לשבת בסנהדרין. אז זה אומר שאנחנו לא מבינים נכון את דברי הרמב״ם. הוא אומר, דעתו שאדם קצרה, ואינו יודע המידות שבהן דנים בעניינים אלו. זאת אומרת, אתה, דווקא אני רוצה שתלמד את זה, אבל תלמד את זה אצל מישהו שמלמד אותך איך לומדים. ולכן אומר הרמב״ם, אם יש לך רב שיכול לבאר לך את כל העניינים הללו, לא רק שזה מותר, אלא זה אפילו חובה אם אתה רוצה לשבת בסנהדרין. אם אין לך רב, אז גם תורה אסור ללמוד. כי אסור ללמוד תורה בלי רב. בסדר?
אם הוא לא רוצה לבאר בסנהדרין, אין מצווה ללמוד את זה?
כל אדם ראוי לשבת בסנהדרין, אם הוא יודע את כל התורה כולה וכו'. בסדר? זאת אומרת, לרצות לשבת בסנהדרין זה דבר טוב, זה לא דבר רע, נכון? כמה שאני זוכר.
כן, אבל זה מצווה מותנית.
זה לא משנה עכשיו. אתה עכשיו נכנס לפלפולים. מה שאני רציתי פה לדון, זה דבר אחד פשוט. הרמב״ם חושב שחופש הדעות הוא דבר הכרחי אם אתה רוצה להגיע לאמונה אמיתית ולדבקות באלוהים. זה מה שרציתי להעלות. כל השאר זה פלפולים שלא מעניינים אותי כאן. בסדר? טוב. הוא אומר, לפי שאין דעת כל אדם יודעת, איך דנים בדברים האלה. זאת אומרת, אם יש לך מי שמלמד אותך, והוא מוזר שם, כלומר שלא יהיה כל אחד מכם נמשך אחר דעתו. נכון? מה זה כל אחד מכם? יש כאלה שכן יימשכו אחרי דעתם, אלה שיש להם דעת ישרה. יותר מזה, איך אפשר להגיד לאדם, אסור לך לחשוב? ואם אני לא יודע אם היהדות זה אמת או לא, אולי יהדות זה אמת, אולי לא. אולי יש דתות אחרות, אולי יש פילוסופיה, אולי אתאיזם, הכל אפשרי. אז איך אתה מראש, בשם איזו סמכות, אתה אומר לי לא לברר את אמיתת האמת, את אמיתת הדעות. זה ברור שזה לא יעלה על הדעת, נכון? אלא להפך, ככל שאדם הוא יותר חופשי בדעותיו, לא דיברנו על מעשיו. במעשים, המציאות מגבילה את האדם. כן? כלומר, אתה יכול לחשוב, אולי טוב לרצוח. זה טוב לחשוב את זה, אולי. לתכנן רצח, זה נשים אותך בכלא. בסדר? אבל המחשבה, התהורה, היא צריכה להיות בתוך חופש גמור, ואז אנחנו מובטחים שאנחנו מגיעים בסוף אל דבקות אמיתית. בסדר? ללא עכבות. רואים בחזל שמה? כן, שמה? רגע, אתה מדבר על אלה שאחרי הרמב״ם או לאלה שלפני הרמב״ם? שלפני הרמב״ם, איפה ראית מישהו שאוסר? שאוסר לברר. איפה ראית דבר כזה? בתנ״ך, במשנה, בגמרא, במדרשים. לא תמצא. עכשיו, אחרי הרמב״ם יש כאלה שקראו לא נכון לדברי הרמב״ם. בסדר? אז לכן אני באתי כדי לתקן. אין. אז אל תמציא לי. תגיד, בחזל יש עזרות כאלה. תמצא לי בחזל. רבי נחמן אומר שאסור לקרוא את הרמב״ם. אז יש לך בו בעיה. כן. אבל רבי נחמן מברסלב אומר דבר כזה, שצריך מאוד להיזהר מהאפיקורסות ולא לקרוא בספריהם כלל וכלל. אבל אם יש צדיק שהוא מבחינת משה, הוא מחויב ללמוד את דבריהם. כן? אז זאת אומרת, אם אתה, אז זאת אומרת, לפחות אדם אחד שכן צריך ללמוד. נכון? עכשיו, הרב קוק מסביר לך במאמר הדור. מי אומר את זה?
זה מה שאני מבין.
לא. רבי נחמן אומר, אם יש צדיק שהוא בבחינת משה, הוא מחויב דייקה לעיין באפיקורסות הזאת. כי על ידי שהוא מעיין באפיקורסות הזאת, הוא מוציא משם כמה נשמות שנשקעו לשם. עכשיו, הרב קוק, בספר מאמר הדור, מסביר לך שכל העם כולו בדור שלנו במדרגת הצדיק בנקודה הזאת. בסדר? טוב. מה? אם אדם לומד בלי רב, אז זה פילוסופיה. אם הוא לומד עם רב, זה תורה. לברר את האמת זה תמיד. כלומר, אבל אם אתה רוצה שמה שאתה מברר הוא גם יהיה תורה, אתה צריך רב. תורה אסור ללמוד בלי רב. אם אתה לומד בלי רב, אז זה לא תורה. אז זה פילוסופיה. ודאי. לא רק, מי יאסור עליך? האם מותר לברר את האמת? מי יאסור עליך? מי יכול לאסור עליך לברר את האמת? זה פשוט, זה לא שייך. בסדר? זה מה שהרמה אומר, שמה, שלא יהיה כל אחד מכן נמשך אחר דעתו ואינו יודע את המידות שבהם דנים בדברים אלו. כלומר, יש אנשים שמרוב תמימותם לא למדו, לא העמיקו בחוכמה. אז כל מיני טיעונים חסרי לוגיקה משכנעים אותם. צריך מישהו ישר. עכשיו, מישהו הישר הזה, למשל, הוא יגיד, למשל, ששלטון הרוב זה דמוקרטיה. בסדר? עכשיו, המרצה הגרוע יעשה כמו ב-1984 של ג'ורג' אורוול, ויאמר, שלום זה מלחמה, מלחמה זה שלום, אמת זה שקר, שקר זה אמת, וכדומה מהדברים האלה. העיקר הנרטיב. לא. אני מוסיף פה עוד משהו. אם אין רב, אז זה כבר לא תורה, זה פילוסופיה. ויש הבדל בין תורה לפילוסופיה. יעוין במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק נונדלת. שם מה שהרמב"ם מסביר על ההבדל בין תורה לבין חוכמה. יעיין שם, מה אני צריך את הכל לעשות? מה? לא הבנתי. איך תדע לפתור משוואה ריבועית אם לא תלמד מתמטיקה? דעות. איך תברר את מה שהתורה אומרת אם אתה לא יודע על איזה רקע היא אומרת? למשל, התורה מספרת לנו דברים איומים. אני התלבטתי אם להשאיר את זה בבית כנסת שלי. יש שם המשפט, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אמרתי לעצמי שחייבים למחוק את זה מהספר תורה שנמצא בבית כנסת שלי, אבל אמרו לי שאם אני עושה את זה, זה פוסל את הספר. כלומר, אתה לא יכול להבין את התורה אם אתה לא מבין מהו הרקע של נתינתה. והרקע של נתינתה של התורה זה הדעות שמתהלכות בעולם. בסדר? בסדר, אוקיי. לא, זה כתוב בגמרא, מה שאתה אומר. למה אתה שואל שאלה כזאת כשאתה יודע את התשובה? הלאה. מה? הוא לא מחדש שום חידוש, הרמב״ם. הרמב״ם אומר מה שכולם תמיד יודעים. עכשיו, יש יותר מזה, שיש אמירה כזאת, אבל כולם אומרים ש. מכיר את הביטוי הזה? כולם אומרים ש. מה זה אומר? שכולם טעו. מה? טוב. מה? כי אתה צריך לברר, למה אסור לרצוח? אתה לא תהיה מסוגל להבין באמת למה אסור לרצוח, אם לא שאלת את עצמך למה אסור, והאם הוא אסור. כן? זה בדיוק מה שאנחנו נקרא עכשיו. כן? מה הנושא כל כך חשוב? איפה זה כתוב? אתה טוען לפני הרמב״ם אסרו את זה. אני רוצה שתביא לי מקור. תביא לי מקור, נדבר.
זה בדיוק מקור. כמו שהבאתי, שאין יראת השם מחוכמה, אבל הן זה אחת, ואין ביתה. אני לא
מתאים את המקור הזה. אותה גמרא אומרת, אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. יש חוכמה בגויים, תאמין. אז יש חוכמה בגויים?
אבל
בסדר, אוקיי. כן.
אני יכול להסביר את הדת הכוזרים הזה, שמשמע שמדבר על חקירה בדיעבד כשהתברשת השאלות?
ככה אומר רבי יהודה הלוי?
לא.
אני בהלם. רבי יהודה הלוי מעולם לא אמר דברים כאלה. מה, אתה מכוון משהו ממאמר חמישי?
כן.
בתחילת מאמר חמישי? כן, אז הוא מסביר שמה שיש שלושה סוגי מאמינים. יש המאמין שלא עסק בחקירות, והוא המעולה. ויש המאמין ששאל שאלות, ואז הוא עוסק בחקירות, וזה המדרגה של כולנו. ויש המדרגה השלישית, שאותה הוא לא מבאר, זה מי שמאמין בגלל שהוא מעולם לא שאל שאלה. אבל אם היה שואל את השאלה, לא היה יודע מה לענות. כלומר, מה שאומר רבי יהודה הלוי שם, על האדם הנעלה הראשון, זה אדם שהדברים אצלו כל כך ברורים, שכאשר הוא שומע את הדעה הנגדית, הוא מיד עומד על נקודת הטעות אשר בה. כתוב שם, נכון? ברור. כלומר, אותו אדם לא למד פילוסופיה. אתה מביא לו דעה פילוסופית, והוא מיד מבין למה זה לא נכון. אז הוא לא צריך לעסוק בחקירה. לעומת זה, האדם האחר, שזה שהוא מאמין, זה בגלל שהוא מעולם לא שמע משהו אחר, זה לא אמונה, זה טיפשות. הוא רק בגלל שהוא מעולם לא שמע משהו אחר, זה מה שהוא מאמין. בסדר? טוב. כן. למה? היה אחד אגב שניסה את זה. דקארט, נכון? הוא אמר, אני רוצה להגיע לבירור האמת, ולכן אני מערער על הכל. מה? לטענתו זה יעזר לו. למה? הוא הגיע למסקנה, הוא שאל שלוש שאלות. אולי אני לא קיים? אולי אלוהים לא קיים? אולי העולם לא קיים? בסדר? זה שלושת השאלות שהוא שאל. ואז הוא מצא פטנט גאוני. הוא אמר, רגע, אני שואל את עצמי אם אני קיים, אז אני קיים. כלומר, אני חושב, משמע אני קיים. עכשיו, עד כאן אם כן הוכחה שאני קיים. מה אני? אני מחשבה. לפחות זה. גוף אני עוד לא יודע, אבל מחשבה אני כן. אחר כך הוא אמר לעצמו, רגע, בתוך המחשבה שלי אני חופר, מה אני מוצא? את מושג האינסוף. האינסוף? אבל אני מוגבל. אם כן זה בא מבחוץ. מסקנה יש אלוהים. לא רע. הדבר שלישי, נאמר, אם יש אלוהים, מה הוא יעבוד עליי שהעולם קיים כשהוא לא, באמת לא קיים? הוא לא עובד עליי, אם כן יש עולם. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, על זה נעשו שמה פלפולים אדירים במהלך ההיסטוריה. אבל זה הטענה שלו, כן, מה אתה אומר? אני לא יודע. יש אצל רבנו סעדיה גאון דיון על זה, מה שאתה אומר. כן, במאמר ראשון של אמונות ודעות. הדעה ה-13. זוכר אותה? חייבים מאוד אמונות ודעות, כן? זה ספר של הגאונים, לא סתם. כתב על מוכתר פי על אמנת ועל עתקדת, חייבים. בקיצור, מאמר ראשון, הדעה ה-13, דעת העיקשים. דעת העיקשים היא אלה שאומרים שאין משמעות לשום דבר, לא לחושים ולא לשכל. לא לאמת ולא לשקר. אין משמעות לכלום. זה הלץ, נכון? זה הלץ התנכי. אין ככה, זה הדעה ה-13. ועל זה אומר רב סעדיה, מה הפתרון של השאלה, של הטענה הזאת? הוא אומר, לתת מכות. אתה תיתן מכות, הבן נגיד, איי! רגע, למה אתה אומר איי? כואב לי, אתה מודה בכאב. ואז להרעיב ולעצמי, עד שירעבו ויצמאו, ואז תיתן להם לאכול, אז יודו בצמה, יודו ברוויה וכו' וכו', עד שלאט לאט נעלה אותה מדרגה מדרגה. אבל אחר כך הוא מוסיף עוד משפט, משפט מאכזב לאללה. הוא אומר, אבל אם גם זה לא עזר, יש להתייאש מהם לגמרי. עכשיו, מה אני הבנתי מרב סעדיה? הגבול של הפילוסופיה זה המכות. כלומר, איפה שהתבונה נעצרת, אז יש מכות. אבל בעצם לא הוכחת שום דבר נגד הלץ. עכשיו, יותר מזה, אז מה המשמעות של מי שאומר שאין משמעות? כן, זה סוד אלוהי. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח אחריות על הלצים. וזה מה שכתוב, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אז ברוך שנתן תורה, ובתורה יש תשובה לארבע בנים, מצוין. אבל למה ברוך המקום ברוך הוא? למי שמטפל בבן החמישי שלא שואל שאלות, הוא בכלל מחוץ לספירה. אז הקדוש ברוך הוא, מקומו של עולם, נותן מקום גם ללץ. בסדר? וזה, לכן יש תפקיד לאליהו הנביא להביא את הבן החמישי. כן? כשמתחילים את ההלל בהגדה, אז לפני ההלל פותחים את הדלת ואומרים ברוך הבא. מי מגיע? אליהו הנביא. מי יש לו ביד? הבן החמישי, מצאתי ברחוב, זה שלכם? כן? בסדר, אוקיי. אז לכן אומר כאן הרב, הדבקות השכלית החופשית, על פי הדמיון החיצוני הכוזב, ידמה לאדם שחופש הדעות והדבקות האלוהית הם דברים סותרים זה את זה. אבל להיות האדם מתעלה למרומי הזיכור של הדעות הטהורות, יבוא לידי ברור שרק בחופש דעות גמור יבוא לידי הדבקות האלוהית השכלית המזוקקה. כמו שהרב כותב בשיר שלו, מרחבים. מרחבים, מרחבים, מרחבי אל עיוותה נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. זה מחשבה של עובד אלוהים אמיתי. אתה לא מפחד מכלום. ומתוך הדבקות החופשית הזאת, תתרומם הכרתו, עד שתעלה אימה את כל רצונו, והעצמיות, כלומר, לא רק השכל מתעלה, אלא הוא מעלה איתו, הוא מדבק איתו את כל שאר כוחות הנפש. כל רצונו ועצמיות הווייתו, מידותיו ושאיפותיו. והחשק והתענוג האלוהי יגלה עליו בעוזו, כלומר לא רק השכל האלוהי, אלא גם החשק האלוהי. וזה בכלל שאלה, האם הדבקות באלוהים היא עניין אינטלקטואלי, או חווייתי. זה מחלוקת בין אריסטו לאפלטון. נכון? אצל אפלטון הדבקות באלוהים דומה לאהבה, אירוס. לעומת זה אצל אריסטו זה שכלי לחלוטין. מה הרמב״ם אומר? שניהם. כן? אומר, לא, יש ברמב״ם שניהם. כן. אז הוא אומר, החשק והתענוג האלוהי יגלה עליו בעוזו, ואז התוצאה תהיה, מעניין מאוד, וברכתו תהיה ברכה וכללתו כללה. איפה הביטוי הזה? ועברך מברכך ומקללך האור. נאמר באברהם. ועל זה אומרים חז"ל, עם שברכתו ברכה וכללתו כללה. מה זה, מה הקשר בין זה שאדם יש לו חופש דעות ודבקות, לבין זה שאחר כך ברכתו ברכה וכללתו כללה? כי הדיבור שלו, מתלכד עם מרכז הקוסמוס, מרכז ההוויה. ובנקודה המרכזית של ההוויה נמצאים כל הכוחות כולם. ולכן ברכתו ברכה, וקללתו כללה. ותפילתו תעשה פירות ותגזר עומר ויקם לך. ועל דרכיך נגע אור. מה למדנו מהפסוק הזה? שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ותגזר עומר ויקם לך. מה? מה זה התענוג האלוהי? כן, בדיוק זה, התענוג השם. זה מה שמגיעים אליו. כן, העונג העליון. העונג זה למעלה מ, אפשר לומר, אינטרסנטיות זולה. אני רוצה להתענג. אלא זה ההתחברות אל שורש החיים עצמם. כלומר, כשאני לגמרי אני. זה העונג. לכן אומר ספר היצירה, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. נגע, עונג, אותם אותיות. פרק ח', שני מיני דבקות. ישנם שני אופנים של דבקות המתנוצצים באדם. האחד הוא בא מצד התורה. ואף על פי שאינו מרגיש בפנימיותו, כי מערה נשמתית, רוחנית, ולא אותיות של ההלכה ושל מצווה, מכל מקום הוא בא מכוח הערת התורה המעשית. כלומר, אני דבק בקיום המצוות, וזה גורם אצלי שינוי, והשינוי הזה הוא דבקות בשם. למרות שעצם הדבקות זה לא קיום מצווה, כלומר, יש מצווה טובה תדבק, אבל זה לא מחובר דווקא למצווה שקיימתי, אבל זה בא משם. זה יוצר אצלי אוצרות של הכרה, שבאים מן התורה המעשית. והשני, בא מצד עצמות הערת הנשמה, בייחוס אלוהר השם בעולם. כלומר, לא מצד התורה הדבקות, אלא מצד הנשמה הדבקות. הרי האדם נברא עם נשמה, גם בלי לקבל תורה, נכון? למי ניתנה התורה? לאנשים בעלי נשמה. זאת אומרת שהאדם יכול לקבל שפע של הכרה, של דבקות, על ידי נשמתו. עכשיו זה מאוד משמעותי הדבר הזה. בגלל שבפילוסופיה הקיומית, מה שנקרא אקזיסטנציאליסטית, האדם משלים את עצמו על ידי היחס אל זולתו. המחשבה שיש באדם עצמו, בלי קשר לזולתו, איזושהי משמעות, זה דבר שהוא זר למחשבה החדשה.
מה?
המחשבה החדשה? היידגר, למשל. לפי היידגר, כל מה שבעצם מי אתה? אתה מי שאתה תעשה. אתה תעשה את עצמך. אין איזה מהות, כן? היום המילה מהותנות היא מילה מגונה בפילוסופיה. לא אוהבים את זה. מה, אתה נהיית מהותני? מה? מה הצגה? המהותנות? לא, זה בכלל לא הצגה. למשל, האם יש מהות כזאת הנקראת אדם? לעומת בהמה.
יש,
זהו. המהותנים אומרים, לא. זו החלטה שלך שהאדם הוא אדם ולא בהמה. זה... זאת אומרת, אתה רואה שיש לך מחשבה מהותנית פתאום?
לא.
עכשיו, היום, הדחייה של המהותנות מגיעה להבדל, אין הבדל, איש אישה זה משהו, זה מומצא, כן? זה הסללה. סיפרו, כן, לך שאת אישה, אבל את לא, את נהיית אישה. כן? סימון דה בובואר אמרה את זה, כן? כן, אז לעומת זה, המחשבה של הרב היא מחשבה מהותנית, מהותית. האמת היא שניתן להתגבר על החלוקה הלכאורה שטחית הזאת בין מהות לקיום. יש מה שנקרא פנומנולוגיה, דהיינו הופעה. כלומר, אנחנו רואים את המציאות. המציאות היא שיש נשים ויש גברים, ולא משנה איך תסביר את זה. בסדר? בין שזה מהות, בין שזה קיום והסללה, זה לא אכפת לנו. זה עובד ככה. מה? נכון. עכשיו, הרב, הוא הולך לקיום, גם אנשי הקיום לא מקבלים את זה. עכשיו, הרב מסביר לך, יש לך, הנשמה שלך היא נתון אובייקטיבי. עכשיו, לפעמים אתה מודע לנתון הזה, לפעמים לא מודע. עכשיו, זה מסוכן קצת, בגלל שהרבה אנשים מקבלים הערה נשמתית, אבל הם לא יודעים איך להשתמש בה. לכן זה טוב להתחיל קודם כל עם דרך ארץ, רגש ושכל, קיום מצוות, כן? דמיון טוב. אחר כך אפשר להגיע גם להערות נשמתיות, אבל זה קיים, אי אפשר להתעלם מזה, כן. זה קשור למה שהרב קורא באורות התשובה, התשובה הפתאומית. שלפעמים האדם בבת אחת חוזר בתשובה והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. אומר הרב, זה בא מעמקי תעלומה. כן, יש משהו עמוק בשורש הנשמה שלו, שהגיע הזמן שלו להקרין. אז זה מקרין.
איזה תשובה אמיתית?
לא, זה בלוף. מה?
יש הרבה שעושים את זה ועושים חמורה.
אז מה?
זה לא אמיתי.
מי אמר? אדם עושה תשובה, אחר כך חוטא. אז מה, זה אומר שהוא לא עשה תשובה?
לא, אני מכיר כזה שעשו תשובה. לא חוטא, סתם חוטא. הוא חוזר לאחורה לגמרי.
נו, אז מה? זה אומר שאז הוא לא עשה תשובה?
לכן אני שואל אותו אמיתי.
אני שואל אותך. אדם, נגיד היה רעב, אכל, עכשיו הוא סביע. אחר כך עוד פעם הוא רעב. זה סימן שהוא לא היה סביע?
יפה,
טוב, הלאה. מה? המצוות הן מובילות לדבקות בגלל שהן דבר השם. כלומר, כיוון שהמושג מצווה מניחה שיש מצווה. אז בזה שאני עושה דבר המצווה, אני דבוק במצווה.
האם אני צריך להבין את המטרה של המצווה?
התשובה היא שלא. עצם זה שאתה מקבל את היחס של המצווה, אז כבר התחברת אליו. עוד יותר טוב אם תבין. אבל זה לא מתחיל מההבנה, זה מתחיל מהציווי. לכן למשל, יש משפט שמאוד חשוב שכל ילד ישמע לפחות פעם אחת בחייו. וזה המשפט, כי אני אמרתי. מכיר את המשפט הזה? משפט מזעזע, נכון? הוא משפט חשוב, כי הוא בא לקבוע בנפש את עמוד השדרה של הסמכות. בסדר? אחר כך תבין למה. בסדר? אבל קודם כל, כי אני אמרתי. טוב. נכון, כי אם אדם למשל לא יפנים ערכים מוסריים והוא מרגיש הערה נשמתית, אז הוא משתכנע שהאינטואיציות שלו הם הדבר הנכון לעשות, הוא יעשה רע. נכון? הערה נשמתית זה המפגש בין האדם לבין נשמתו. בסדר? מה? כן. אפשר להגיד פנימיות התורה, אבל עוד יותר, מנשמתו. עכשיו, פנימיות התורה עוזרת לנו להיפגש עם הנשמה שלנו. לכן, למשל, אמרו המקובלים, שלקרוא בספר הזוהר גם בלי להבין, זה טוב לנשמה. כי זה השפה שהנשמה מתחברת אליה. אצל אחינו הספרדים, יש מנהג בכמה בתי כנסת, מוצאי שבת, אחרי תפילת ערבית, יושבים, קוראים זוהר. מי קורא? אתה קורא... אחרי 10 שורות, תעביר לחבר שלך. מה הבנת? שום דבר. לא משנה, זה עשה משהו. בסדר?
השני במצד עצמות הערה נשמתית, זה לאדם באשר הוא אדם יש מצד הצלם אלוהים שבו.
כן.
וזה מה שנגיד אפשר לומר, נגיד על נביאים שהיו דבקים בשם לפני שהם מתן תורה, כמו אדם הראשון נוח ובלעם שהם היו קשורים לשם בלי תורה.
כן, אפשר. טוב, הלאה, כן.
יש אחד פנימי לא פנימי יותר?
נכון. נכון. כן, ואז זה בעיה.
אבל איך זה עובד?
אצל המשוגעים יש הרבה את זה. איך עובדים, איך נפגשים עם הנשמה באופן בריא? זה מה שאתה שואל?
אני שואל איך אני יכול להיפגש עם הנשמה יותר כאילו...
על זה פתיחות אליה. האדם צריך להיות פתוח. פתוח לעובדה שיש בתוכו הוויה שהיא גם חופשית וגם אצילית. קוראים לזה בשפה הכללית הגעגוע המטאפיזי. אין שם, יש לו געגוע. הוא לא יודע להסביר איך, אבל זה קיים. הגעגוע הזה איננו מנוסח דווקא במונחים רציונליים. זה בפעולות, אבל יש גם פתיחות פנימית בנפש. עכשיו, פתיחות פנימית בנפש זה משתנה מאדם לאדם. כמו למשל, בתחום אחר לגמרי, חוש מוזיקלי. יש אנשים שיש להם חוש מוזיקלי, יש כאלה שיגידו, זה רק סתם רעש. נכון? אז זה כבר עניין של פיתוח, של כישרון. לא, לפתח את הפתיחות שלך אל הנשמה שלך. הנשמה שלך מסתדרת לבד מצוין. לפעמים היא מתדפקת על דלתך. כלומר, היא אומרת, תפתח לי. כן, אבל היא מסתדרת מצוין, גם בלי שום דבר. אבל מה? יש סבל שהנשמה שהיא לא מתגלה. סבל.
ואז היא רוצה משהו, ואז אתה צריך לגלות מה שהיא רוצה ולהביא לה.
נכון. נכון, זה כבר הסיפור על בת מלך, שנישאה לכפרי. כן, הגמרא אומרת, המדרש אומר. יש בת מלך, היא נישאה לכפרי. הכפרי מאוד אוהב אותה. והוא מגיע הביתה עם תפוחי אדמה ענקיים, מלאים אדמה, הנה זה הבאתי בשבילך. והיא סנובית, לא הולך לה, היא מתגעגעת אל ארמון של אביה. והוא, אז הוא מביא לה גם לפת. והיא, זה גם מה? כי היא בת מלך. זה הנשמה. מה אתה אומר? אז זה בת מלך שהעריכה ציקי קדרה. כן, זה סיפור נוסף, כן? בת מלך שהעריכה ציקי קדרה, החלו להביא לה בחשאי, כן? אז זה עיין בעולת ראייה, על קריאת שמע על המיטה. נדבר על זה. כן? כן, ודאי. כן. עכשיו, איפה בצורה? הרבה קהילות נהגו את זה, כן. אצלי בבית כנסת שלי לא נוהגים את זה. אנשים מאוד מהמערים רוצים לפתוח את המחשב ולהתחיל להשקיע בבורסה, זה לא... טוב. אפשר להמשיך? יאללה. וישנם, בכל פרטי הבחינות של אלה, שני המינים של דבקות השם, המתנוצצים בנשמה, חילוקים לעניין דרך השימוש שבהם. ולפעמים צריכים למזג דווקא מין אחד בשני. כלומר, מה שאומר הרב? אל תגיד, אני מומחה לדבקות דרך תורה ומצוות. השני אומר, לא, אני מומחה לדבקות דרך הנשמה. אומר הרב, אל תהיה כזה קיצוני. בכל אדם יש שתי הנטיות, ולפעמים צריך למזג ביניהם. לפעמים קצת יותר מזה, קצת יותר מזה.
אדם בדרך כלל לא מודע לנשמה שלו. כאילו הוא יכול להיות שלמים, אז איך בלי תורה ומצוות הוא יכול להתוודע לנשמה שלו?
לפעמים תורה ומצוות זה מה שמונע ממנו. להידבק בנשמה שלו.
אפשר דוגמה?
כן? מרוב התעסקות בפרטי הפרטים, אז האדם שוכח את הרוח של הדברים. למשל, בהגדה של פסח, מה שואל החכם? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? אז מה אתה אומר לו? טוב, יש לי בשבילך הלכות, אין מפטירין אחר פסח, אפיקומן. בסדר? עכשיו, תשאל את החכם למחרת ליל הסדר, איך היה ליל הסדר? דיברתם על יציאת מצרים? לא. דיברנו על שיעור מצה, ומרור, וקצת החרוסת, ודיני תולעים בחרוסת, וכל דברים כאלה. בסדר? הלאה. כן. מה?
למה כל בית ישראל מקיימים מצוות? נראה שלא מגיעים, מצליחים להגיע לדבקות.
כל בית ישראל מקיימים מצוות, הלוואי אינשאללה, ולא מצליחים להגיע לדבקות. מי אמר לך? זה סתם לשון הרע. רוח הקודש. ודאי, תמיד יש רוח הקודש. בכל דור ודור יש רוח הקודש. זה רמב"ן מפורש מסכת בבא בתרא. נבואה, לא. אבל רוח הקודש יש. אתה יכול לקרוא למשל את הספר רש מילין של הרב קוק. אתה רואה שם מה זה, רוח הקודש נשפכת לכל פינה. מה?
יש בשפע.
יש בשפע, כן. כמה שאתה רוצה, כך. כך הביתה, יש תוספות. טוב. גם רואים שעם ישראל יש לו רוח הקודש. כאומה. הוא יודע מה הוא צריך לעשות. גם כשבאופן גלוי נראה שהוא לא יודע. כן? למשל, מדינת ישראל היא המדינה עם הדמוגרפיה המטורפת ביותר בעולם המערבי. מה זה אומר? שעם ישראל אופטימי. מביאים ילדים לעולם. למה מביאים ילדים? כי יודעים שזה שווה. כן? טוב, פרק ת' הדבקות המורגשת והתורתית. כשהנפש היא בריאה, אוצר הרגשת הקדושה הוא שלם תמיד, חי ומלא, הוא משפיע תדיר מאורו וחומו על הצדים הנמוכים ממנו, ועל הנעלים עליו. משפיע על הגוף וכל איבריו וכוחותיו נעימת ילידות מתיקת הקודש, ועל הערת השכל וכוח השינון והלימוד, הוא משפיע גם כן מאורו המוחש והמורגש, עד שתלמוד תורה לשמה בדבקות מורגשת, הבאה וחודרת עד לעצם דם ובשר, הוא דבר תדירי ומובן מאליו. פשוט. כן? אז בואו נראה. עוד פעם. הנפש בריאה. יש מצבים שהנפש בריאה. זה נדיר אצל היהודים בימינו, זה אני מסכים. עברנו כל כך הרבה צרות, וכל כך הרבה עיוותי דעות, שהנפש, הבריאה היא דבר נדיר. אבל זה קיים. למשל, יש תיאור מעניין של זה בספר עדר העיקר. עדר העיקר זה ספר שהרב קוק כתב כתיאור חייו ואישיותו של חותנו. האדרת, נכון? הרב אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים. ושם יש דוגמה של, מדובר על תלמיד חכם עצום וצדיק, ומה שהרב שם מדגיש מאוד, זה שהנוכחות של האישיות שלו, הייתה שווה יותר מ-1,000 מחנכים. כן? כלומר, יש אנשים, אתה הולך אל המחנך, אתה רוצה ללמוד בדיוק את זה, להבין את זה וכו'. אבל האדרת היה אדם כזה, שאי אפשר היה לא לחוש את עוצמת הקדושה הנשפכת ממנו, וזה עצמו בעצם היווה שיעור פדגוגי עליון יותר. בסדר? מה זה הנפש הבריאה?
אפשר לקרוא לזה
שימוש תלמידי חכמים? עכשיו, פתאום אתה כן מאמין לנאור, אתה רואה? הוא נכנע אליך. כן, טוב. אשרי המאמין. זה קירור או חימום?
צריך תרומה פה.
האמת היא, זה כנראה הפילטר דפוק. טוב. אז כשהנפש היא בריאה, אז יש מה שנקרא התנהגות של אדם בריא. התנהגות של אדם בריא, למשל, זה מציל אותו ממה שנקרא עצבנות דתית. המצויה אצל בעלי תשובה. בעלי תשובה יש להם נטייה לקיצוניות הרבה פעמים, בגלל מה שהם עברו. אבל אומר הרב, כאן כשהנפש היא בריאה, אוצר הרגשת הקדושה הוא שלם תמיד, חי ומלא. הוא משפיע תדיר מאורו וחומו על הצדדים הנמוכים ממנו ועל הנעלים מעליו. הנעלים עליו. אז כאן הרב מסביר, מה זה הצדדים הנמוכים ומה זה הנעלים? הנמוכים משפיע על הגוף. וכל עבריו וכוחותיו נעימת ילידות מתיקת קודש. כלומר, ההתנדנדות של הלומד, כן? בבית המדרש, כן? התנדנדים. וגם יש איזה מין נעימת, איזה מין קול של הלומד. כן? לא למדנו, לא ראינו סטודנטים למשפטים שמזמזמים את ספר החוקים. כן? ואילו בישיבה, אתה רואה, הוא... זה לא טבעי. זה מתנגן לו. כן? אז מה שאומר כאן, משפיע על הגוף, וכל עבריו, וכוחותיו, כתוב, והשיבה רגלי אל עדותיך, שדוד היה אומר, לדוח פלוני אני הולך, ולדוח פלוני אני הולך. והיו רגליו מוליכות אותו אל בית המדרש. יש איזה משהו פיזי שבא לידי ביטוי. וכל עבריו, בכוחותיו, נעימת ילידות מתיקת הקודש. אז זה הצד הנמוך. ועל הערת השכל וכוח השינון והלימוד, הוא משפיע גם כן מאורו המוחש והמורגש. זאת אומרת, יש דרכי למידה שמתוקים לנפש. והבירור השכלי איננו מלאה. וזה חלק מהטבעיות הבריאה של האדם. עד שתלמוד תורה לשמה בדבקות מורגשת, הבאה וחודרת עד לעצם דם ובשר, הוא דבר תדירי ומובן מאליו. כן.
אם זה משפיע תדיר, זה כאילו כמו נחש שזורם.
נכון.
למה אני צריך לתחזק נחש שזורם?
לא צריך לתחזק. זה מתוחזק מעצמו. מתוחזק ועומד. אם האדם חוטן משהו אחר, תמיד יש בחירה חופשית. אנחנו מדברים על המצב שאדם לא עושה שטויות. בסדר?
זה חלק מלקדש את
הגוף? כן, זה גם קשור לזה. קדושת הגוף זה משהו הרבה יותר רחב מזה. אבל פה מדובר על האדם הבעל לנפש הבריאה. כן? מה? כן, לא אמרתי שאין תחזוק, אמרתי זה מתחזק מעצמו. זאת אומרת, כן, כלומר, הוא בכל יום פעמיים באהבה קורא את שמה, מניח תפילין, כל דרכי החיים שלו מתוחזקים, זה הכוונה. ויחד עם החידוד והשינון, ותרדת השכל בעומק ההלכה, כן? זה לא לימוד שטחי. באה השלהבת המורגשה של הדביקות האלוהית המורגשת, הממתקת גם את הבשר. לפעמים יש תלמיד חכם שהוא משתמש בשכלו כדי לבאר סוגיה עמוקה, להתיר עגונות או שאלות הלכתיות סבוכות. אז לכאורה הוא עכשיו עסוק באינטלקט. הוא לא עסוק בדביקות. אבל יש איזה להבה שמתלווה לבירור הזה שהיא עולה מאליה. וחטיבה שלמה עושה אז האדם את העולם כולו על ידי התאחדותו בעצמו. הוא מקשר הכל לחיי כל עולמים, הוא מתמלא זיו עולם ושעשוע עליון, המעיד לו על קשר קודשו בתענוגי עדנים, המוכנים ליראי השם הדביקים בו. כן, יש אנשים שהם לא מתוסבכים, הם חשים דרך עבודת השם שלהם, דבקות מתמדת בשם, וטוב להם עם זה. אלא, זה תיאור אחד. אומנם, בעת השבירה ודלדול הכוחות הרוחניים, פוגעת המגערת בכוח הגופני, ומקדרת את זיו הנפש. זה אולי הסבר לצרעת. שמה? מגערת זה סוג של מחלה. זה פסוק בספר פרשת כי תבוא. כן? את המאומה והמגערת. נכון? הוא מקדרת את זיו הנפש. אז כבר אין בהירות. אין שמחה.
מה
הצרעת? הצרעת. זה השפעה של קלקול ברוח על הגוף. נכון? והרבה צריך האדם לעמול עד שתשוב אליו ההערה הרוחנית להיות מוגשת. עד שאור התשובה וזרם שטף הדביקות האלוהית יוחש אליו בפנימיותו גם מצידו הגופני. עד שתמיד בעוסקו בתורה, יחד עם ההבנה השכלית של עמקי ההלכות, יופיע עליו אור חי מפנימיות מעמקי החיים, וידלה מים ממים עמוקים, עצה בלב איש בכל תורה ובכל תרדה שכלית ירומם וינסה אגבה למעלה למעלה. כלומר, יש מצבים שאדם קלקל. ברגע שאדם קלקל, החזרה של הנורמליות הספונטנית, הטבעית, זה כבר דורש עמל. בסדר? אבל זאת היא דרך השם האמיתית לשוב אל התורה, אל עומקה והדרה, אל פלפולה ושינונה ברעיון בהיר בלב מתנה, ואוצר חיים של קדושת הנפש המשלימה את הוד הרוח והנשמה. כלומר, אומר הרב, זה שאחרי השבירה יש קשיים בדרך של השבת הנורמליות, אין לך מה לדאוג, זה צפוי מראש. זה צפוי מראש, זה הדרך של התשובה אל הפלפולה של תורה, השייכות האמיתית ללימוד וכדומה. ומחיל אל חיל ילך, ויגדיל תורה וידיר, והדרכה צלח. לא. זה פסוק בתהילים. והדרכה צלח. מה זה והדרכה? מה זה הדר? זה בלשון ארמית. בארמית מה זה הדר? חזר. והדרכה צלח. כלומר, כשאתה חוזר בתשובה, צלח ורחב על דבר אמת וענו צדק. ותורך נוראות ימיניך, אל תקרא והדרך, אלא ויחיד אותך. כלומר, כשאתה שב, אתה גם חוזר אל החידוד, ואל אהבת השינון וה... דקדוק, שהיא שייכת לחיבת התורה. כן? אדם מחבב את התורה, וזה חלק מתהליך התשובה שלו. כלומר, דבר שנראה לו כל כך רחוק בשעת הנפילה, הוא מרגיש שאין לו שייכות טבעית, פתאום יש לו.
זה לא נדיר למצוא
ארמית בתוך תהילים? אז מה? זהו. פעם פעם.